הכל חי אונליין, 93fm.co.il. על ימי ספירת העומר, עם הרב אברהם ברזילאי.
שלום וברכה, מאזינים יקרים, אני שמח להיות איתכם שוב פעם בתוכנית נוספת על ימי ספירת העומר כמידי שנה. וחשבתי לעצמי, מה אפשר לדבר ביום כזה, יום שבו ממש לפני כשעה קלה נטמן אחד מגאוני וגדולי הדור האחרון, ולא רק בסוף החג הזה שלנו אלא גם בתחילתו, הגאון הרב ווזנר זצ"ל. ובכלל, כל מה שאנחנו מוקפים בכל כך הרבה שמועות, בכל כך הרבה עניינים, ולפעמים אדם כבר מרגיש שהגיעו מים עד נפש, לאן עוד אפשר להגיע? מה עוד יכול לקרות? והמחשבה שלנו צריכה להיות בימים האלו, לעניות דעתי, עם מה כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות, מה הוא כן יכול להתקדם, מה המעט שאנחנו כן יכולים להוסיף בעבודת השם. אמנם בתוכניות שלי בדרך כלל אנחנו עוסקים בנושא חינוך ילדים, וגם בשיעור הזה בעזרת השם ניתן כמה היבטים שקשורים לחינוך, אבל מפאת השעה שבה משודרת התוכנית ומפאת המצב שבו אנחנו בבין הזמנים, אני אתייחס לנושא יותר בכלליות, אבל אדבר על נושא מאוד חשוב באופן יותר ספציפי. כל אדם רוצה להצליח בחיים. אין אחד מאיתנו שההצלחה איננה חשובה לו. כל אדם כשהוא עולה למיטה בלילה, חושב ואומר לעצמו, מתי יגיע היום שבו אני כבר אממש את עצמי, שאני אצליח? מה זה נקרא להצליח? זה כבר משתנה מאדם לאדם. יש אחד שבשבילו להצליח זה ללמוד עוד מסכת, או להיות בקי בכל השס, ויש אדם אחר שבשבילו זה להצליח זה להשיג את מקום העבודה שהוא כל כך מצפה לו, או בשבילה להצליח זה כבר לקבל את התעודת הוראה שהיא כל כך משתוקקת לה. אבל כל אחד מאיתנו מרגיש שיש בתוכו איזשהו פוטנציאל שרוצה לפרוץ החוצה, שרוצה להצליח, שרוצה לממש את עצמו, וזה לא תמיד הולך. רוב העולם מרגיש שזה לא ממש הולך לו, שהימים חולפים ועוברים, אדם מגיע לגיל של נישואין, ופתאום בתוך שנים ספורות הוא כבר מוצא את עצמו מוקף בילדים, וכל החלומות שהוא חלם על לשנות את העולם ולהשפיע על האחרים ולעשות משהו עם החיים שלו, פתאום זה הולך ונעלם, זה כמעט לא נמצא. וכל אחד מאיתנו מרגיש שהוא מנסה, הוא משתדל, הוא רוצה למצות את עצמו, הוא מתחיל מסלול כזה, עובר למסלול אחר, אבל זה לא ממש מצליח. מחקרים מראים היום שלמעלה מ-70% מהאוכלוסייה היו רוצים להיות מישהו אחר. אם היו אומרים לך, עצום את העיניים, דמיין מי אתה רוצה להיות, לכל אחד מאיתנו יש דמות אחת, שלוש דמויות בראש שהוא היה רוצה להיות כמוהם. למה אתה לא רוצה להיות עצמך? לא, אני, אצלי זה לא זה. אני לא מצליח, אני לא יכול. והקושי הזה שבו האדם כל הזמן חי בין הפער לרצון להיות משהו או להיות מישהו, לבין המצב הנוכחי שבו הוא נתון, הפער הזה הוא מקורו של התסכול, תסכולם של כל בני אדם. והקושי הזה שיש לאדם נובע מטעות בתפיסה. יש לנו טעות יסודית בתפיסה של החיים. לא ייתכן לעולם שהקדוש ברוך הוא יברא את האדם עם החיים שלו. והקדוש ברוך הוא יברא האדם שכל חייו ירדוף אחרי מטרה שאיננה קיימת. כל הזמן ירצה להשיג משהו, אבל ככל שהוא מרגיש שהוא מתקרב למטרה, המטרה מתרחקת ממנו. כל פעם חוזרת האכזבה אל החיים שלנו. פעם בצורה כזו, פעם בצורה אחרת, פעם הוא לא הצליח להתקבל לעבודה, פעם הוא ניסה ללכת על המסלול הזה, אולי על מסלול אחר, וזה לא הלך. אבל זו עיקר הבעיה. עיקר הבעיה היא שבמשך הזמן האדם נהיה מותש. הבחור הצעיר שהיה בחור ישיבה ורצה לכבוש את העולם, או הבת סמינר שהייתה בטוחה שהיא תקים בית של תורה, והנה היא הגיעה לגיל 30, והנה היא בת 37, זה לא בדיוק תואם את הציפיות שלה. התסכולים כל כך רבים. מגיע מצב שבו האדם נהיה מותש. מותש מלנסות, מותש מלהשתדל, מותש מלאסוף את עצמו בחזרה ולנסות להתחיל מההתחלה. הוא כבר מאמין שהוא סוג של בן אדם כזה בלי מזל. שכל מה שאני אעשה זה לא ילך לי, ומה שאני כבר... זה המזל שלי. וגם אם הוא מצליח פה ושם, אז יש לו הסברים, טוב, היה מקרה. חד פעמי, בוא תראה כמה פעמים לא הצלחתי בחיים. מה יעשה אדם כזה? הרי הוא רואה בחוש שלא הולך לו בכלום. לצערנו הרב, בדור הזה שלנו, התהליך הייאוש העצמי, כך אני קורא לו, מתחיל כבר מגיל בית הספר והתלמוד תורה. מתוך תלמוד תורה של 300 ילד, כמה מתוכם יכולים לשמור על ממוצע ציונים של 80 ומעלה? לאורך זמן, לאורך 8 שנים. כמה מתוך 300 יכולים? כמה מתוכם מסוגלים להקשיב בכל השיעורים כל הזמן? כמה? כמה מתוכם מסוגלים לחזור מהפסקה בדיוק בזמן הצלצול? אבל המערכת החינוכית, המסגרת, היא תובעת את הכל, כל הזמן, מכולם, באופן שווה. אז גם אם אתה ילד בכיתה ג', אם אתה בחור בכיתה ח', ונניח שאתה כבר טוב בלימוד, אז מהירים לך זה שאתה מאחר לשיעור. ואם אתה כבר כן מקפיד על זמנים, אז מהירים לך לשיעורי בית. ואם אתה כבר טוב בהכל, אז מתעלמים ממך, כי אתה טיפוס מאוד שקט כזה ונבלע בין כולם. אתם מכירים את הילדים הטובים האלה שלא מרגישים אותם. אז מה הסיכוי שיגדל אדם, ואותו הדבר זו הדרך שהוא ממשיך בישיבה קטנה ובישיבה גדולה, מה הסיכוי שיגדל כאדם שמרגיש שהוא ממלא את עצמו, שהוא עושה משהו עם החיים שלו, מה הסיכוי לזה? וככה באופן טבעי, גדלים אנשים שרוב הזמן מרגישים כישלון. כי המערכת החינוכית שלנו גם יודעת תמיד לדאוג, לחפש ולעקוב איפה הנקודה שהבחור לא בסדר, איפה הנקודה שהבת סמינר לא כל כך מסתדרת, ושם אנחנו תופסים את תפקיד המחנך הגדול. אז בעצם גדלים גדודים גדודים של ילדים, שהופכים להיות בחורים, שהופכים להיות הורים, שזה גם אנחנו, שמרגישים כישלון. זה לא הולך, זה לא אנחנו. ההוא מוצלח, כן. ההוא משם, בטח. האם מהמשרד ההוא, בוודאי. אני, עזוב. הבעיה האמיתית שלנו, היא שאנחנו מורגלים למדוד אנשים, ולהעריך מציאויות, לפי מידת ההצלחה שלהם בפועל. ולא לפי מידת המאמצים שהם משקיעים. אנחנו רגילים לראות את העולם, בצורה כזו ש... בה יש בעצם מושג שנקרא הישגים. אני רוצה להשיג דבר. אם זה עבודה, אם זה מעמד חברתי, אם זה מראה חיצוני, אינני יודע כל אחד ואיפה שהראש שלו מונח. אבל בעצם היינו רוצים להגיע להישגים. יש הצלחות, יש רווחים. אבל מה לעשות? בשביל להשיג, בשביל להצליח, בשביל להרוויח, צריך להתאמץ. המאמץ הוא בעצם התשלום. זאת אומרת, התפיסה הבסיסית של רוב העולם היא שההצלחות הן העיקר, והמאמצים אלו הם האמצעים להגיע אל ההצלחה. זה נשמע מאוד הגיוני, נכון? זה נשמע מאוד טוב. תכף נראה את הטעות האיומה שנמצאת בדבר הזה. צריך להיות גאון. זו המטרה. עכשיו, בשביל זה צריך לחזור הרבה פעמים על הלימוד, צריך להתאמץ, צריך לחשוב. זאת אומרת, אין מה לעשות, אי אפשר להיות גאון בכזו קלות. צריך לשלם על זה, צריך לסבול בשביל זה, צריך להתאמץ. אני צריכה להיות מנהלת חשבונות בחירה. כך חושבת לעצמה הבת סמינר. בשביל לקבל את התעודה הזו, צריך להתאמץ כמה שנים טובות. בתלמוד תורה עושים מבצע משניות בעל פה. צריך לזכות במקום הראשון, נכון? מקבלים אופניים, לא נעים להגיד את זה, מקבלים אופניים. בשביל זה צריך להתאמץ. זאת אומרת, התפיסה שבה אנחנו מעצבים את החיים של הילדים שלנו, ואת החיים שלנו עצמנו, שבעצם מה שקובע בחיים זה ההישגים, התוצאות. בשביל תוצאות טובות צריך לסבול, צריך לשלם, צריך להתאמץ. אם הייתי יכול להגיע לזה בלי מאמץ, מה בכלל הסיכוי שהייתי פונה להתאמץ? אתם לא מכירים את כל אלה שבאים אליכם עם מעטפות? שומע, אתה מוכן לתת לי איזה תעודה כך וכך? כך מעטפה, תפתור אותי מכל הקורסים? כי הרי מה שחשוב זה התעודה. המאמצים זה התשלום. אם אני צריך לקנות לחם במקולת. והמוכר אומר לי, אדוני, 7 שקלים. מה לעשות? אני צריך לחם. צריך לשלם על זה, צריך להתאמץ, צריך לשלם על זה. אם הייתי יכול לקבל בחינם, למה לא? יותר טוב, נכון? אם אפשר לשבת רגל על רגל ולנוח, יותר טוב. תגידו את האמת. מי מאיתנו לא היה מעדיף להשיג את הכל בלי מאמצים? מי מאיתנו היה מעדיף לזכות בלוטו במקום לעבוד כל החיים? מה רע? כל תפיסת החיים שלנו היא בעצם אהבת ההצלחה ושנאת המאמצים. מה לעשות? צריך להתאמץ כי אני רוצה להגיע לתוצאה, אבל אם הייתי יכול לדלג על השלב המאמצים, למה לא? בו בזמן שחזל מעורים לנו בדיוק את ההפך הגמור. אבל לפני שאצטט לכם מקורות מחזל, בואו נחשוב לרגע אחד בהיגיון. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ברא את אדם הראשון, ברא את העולם כולו. הקדוש ברוך הוא מדבר עם הבריאה. וישנן שתי דרכים שבהם הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם. דרך אחת, עם מה שכתוב בתורה. מצוות עשה, מצוות לא תעשה, מה אני דורש ממך, מה אני דורש ממך לא לעשות. הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, ספר תורה שלם. אבל ישנה עוד דרך אחת שבה הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, וזו מציאות הבריאה. חזל אמרו בגמרא, אם רואה אדם שיסורין באים עליו, אז יפשפש במעשיו, יעסוק בתורה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. באים עליך איסורים, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, לא עם השכן, לא עם השכונה, לא עם הבניין, לא עם הדירה, איתך אישית. שתי דרכים, דרך אחת, דרך התורה, דרך שנייה הוא מדבר איתנו דרך המציאות. אז בואו נתבונן לרגע, ברשותכם מאזינים יקרים, על מציאות העולם. הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, ברא אור וחושך, ברא עופות, בהמות, חיות, צמחים, עצים, מים, שמיים, מה לא? ואז מגיע הרגע של היום השישי, שבעצם כל מה שנברא, נברא בשבילו, וביום השישי בורא הקדוש ברוך הוא את האדם. ולא די בכך שהוא בורא את האדם, נטלו הוא סבבו ולקח אותו על כל ענני גן עדן. ואמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, ראה מעשי כמה נעים ומשובחים הם, ודע לך שכל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילך, אתה נזר הבריאה, אתה הטופ שבטופ, אין למעלה ממך בעולם הזה, הכל בראתי בשבילך. מסתכל לאדם ושואל, הכל בשבילי? למה בראת אותי כל כך בעייתי? עגל בן יומו קרוי עגל. ראיתם פעם עגל שנולד? בתוך דקות ספורות. הוא כבר יודע איפה למצוא את האוכל, מאיכן להיזהר, מאיזה בעלי חיים הוא צריך להימנע ממפגש איתם, מתי הולכים למקום כזה, איפה מוצאים את האוכל, הוא כבר יודע את הכל. בתוך שבועיים, הוא כבר נהפך להיות ממש שור. דגים שנולדים במים, אין להם מושג ממינם ומשמאלם, הם יודעים בדיוק לאן לנדוד, לאיזה מקומות לא להיכנס, מאיכן להיזהר, איפה המוקשים נמצאים. כולם נולדו מושלמים. כל בעלי החיים, כל הבריאה, עץ שזרעת באדמה, הוא רק מתחיל להוציא את העלה הראשון, וכבר הוא יודע איך הוא צריך להתפתח, איזה פרי הוא אמור להוציא. לעולם לא יזרע אדם תפוח, יצא לו אפרסק. מאיפה הם יודעים את כל זה? כולם נולדו מושלמים, חוץ מהאדם. הוא רק נולד, הוא מתחיל לבכות כי יש כאבי בטן, הוא לא יודע אפילו לבקש את המזון שלו, הוא לא יודע איפה למצוא את המזון שלו, אם לא תאכיל אותו הוא ימות. הוא לא יודע להתהפך על הגב ועל הבטן בלול שלו. הוא לא יודע כלום. אחר כך מתחילה סוגיית צמיחת השיניים, איזה כאבים ואיזה בחיות, ועד שהוא נגמל מהטיטולים, אם בכלל, ועד שהוא מצליח להיגמל מזה, ועד שהוא זוחל, ועד שהוא לומד ללכת, ואחר כך גן ומכינה, וכיתה א' וכיתה ב', וללמוד א' ב', וללמוד אותיות, ואחר כך מילים, ואחר כך משפטים, והבנת הנקרא, והבנת הנשמע. מה זה? נזר הבריאה נולד הכי פרובלמטי שאפשר. אפשר להבין את זה. הלו בראת את כל העולם בשבילי, ואותי אתה בורא הכי בעייתי. למה? את התשובה לזה, מיד אחר הפסקת הפרסומות, שייתן לנו ישי פופובסקי. בבקשה.
עכשיו איתכם, על ימי ספירת העומר, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים. היום אנחנו מדברים על הנושא המימוש העצמי, איך אדם יכול כן להתקדם בחיים. ואולי בשביל לדעת איך כן מתקדמים בחיים, צריך לדעת קודם כל מהי ההתקדמות, למה אנחנו כאן, ומה השם אלוקיך שואל מאימך. לפני הפסקת הפרסומות, הצגנו שאלה, מדוע מכל הבריאה כולה נברא האדם הכי פרובלמטי? עם הבעייתיות הכי גדולה, עם קשיי התפתחות הכי מפוארים, עם דלקות ונזלות ובעיות ווירוסים, ומה לא? למה? הלו אם אני נזר הבריאה, הלו אם בראת אותי ביום השישי כדי לתת לי עולם מוכן, כל מה שבראתי בשבילך בראתי, למה אני צריך להיות כל כך בעייתי? התשובה היא מאוד פשוטה. הבריאה צועקת, בראתי אותך רק למען מטרה אחת, והיא להתאמץ. הדרישה היחידה של הקדוש ברוך הוא מהאדם זה תעשה מאמץ. ולכן מחנך אותנו הקדוש ברוך הוא בעצם הבריאה להתמודדות מגיל אפס. להתמודד עם כאבי בטן, להתמודד עם שעת אכילה, להתמודד עם זה שבן אדם לא יכול, תינוק קטן לא יכול להתהפך מהבטן לגב, מהגב לבטן בתוך הלול שלו. התמודדויות עם כאבי שיניים, התמודדויות של התפתחות, של למידה. אתה לא שם לב? אתה לא שם לב שאני מדבר איתך באופן ברור? בראתי אותך כי אני רוצה אותך מתאמץ. רחמנה ליבה באי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם, לא את המעשים שלו. כמובן שהמצוות המעשיות הן בעצם הוצאה לפועל של כוונת הלב, אבל אם אדם עושה פעולה מעשית בלי כוונת הלב, אמנם אין הקדוש ברוך הוא מקפח כל שכר בריאה ובריאה, אבל אין בזה שום תוכן, זה ריק. על זה אמרו חז"ל, תפילה בלא כוונה שהיא רק מלמול שפתיים, כגוף בלא נשמה, יש פה משהו, יש פה את כל החומרים המרכיבים את האדם, אבל זה בלי נשמה, אין כאן כלום. מה רוצה הקדוש ברוך הוא מהאדם? רוצה אותך מתאמץ. מה אמר שמואל לשאול? כאשר הוא צווה להרוג את כולם, את כל הגג, את כל המלאק, כי חמל העם על מיטב הצון והבקר, למען הקרב לשם אלוקיך, אז היה חישוב של לשם שמיים. ענה לו משפט מחץ ואמר לו, הנה שמוע מזבח טוב, לשמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אילים. הקדוש ברוך הוא צריך את המעשים שלנו? בראש ובראשונה הוא צריך את כוונת הלב, את המאמץ שלך, מה המאמץ שאתה, אתה מוכן לתת. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. באיזו תעודה של איזה בית ספר בעולם ראיתם שיש שורה שבה כתוב מאמץ? 80, 90, יפה מאוד, מעולה, ראוי לשבח. באיזו תחרות זוכה המתאמץ? בתחרות משניות בעל פה? אולי בתחרות להביא פתקים טובים מהבית? אולי בתחרות דרך ארץ? המתאמץ אף פעם לא רואים אותו. כי המאמץ נעשה בתוך הלב, זו פעולה פנימית. אם יושבים לפניך בכיתה 30 תלמידים ומקשיבים, אתה יכול לדעת למי זה עולה במאמץ ולמי לא? הלוא המאמץ הוא דבר פנימי. הולך אדם ברחוב ומשתדל לשמור את העיניים שלו. מי שרואה אותו מבחוץ, לא יודע שהוא מתאמץ בדבר, אולי סתם הוא יסתכל שמאלה, לא ימינה. כל נושא המאמץ היא עבודה פנימית, היא עבודה שבלב, היא עבודה שרק אחד יחיד ומיוחד רואה אותה. איזה מקום יש לילד בתלמוד תורה? ילד שהוא רק מתאמץ, אבל לא מצליח בשום דבר. כל החינוך שאנחנו נותנים היום, הוא חינוך להישגיות, למשהו שניתן לכמת, מלשון כמות, למדוד אותו. כמה משניות אתה יודע, כמה דפים למדת, על מה נבחנת. זו האווירה שאנחנו מייצרים. האם באמת זה עיקר האדם? האם עיקר האדם הוא להישגים? יכל הקדוש ברוך הוא לברוא אותנו כמלאכים? מלאך אין לו שום התמודדות. מה הבעיה? היה בורא אותנו כמלאכים. הלו הקדוש ברוך הוא צועק דרך הבריאה. בראתי אותך להתמודד במקום שבו אתה נמצא, עם החסרונות שלך, עם החסרונות המיוחדים שלך שאף אחד לא יודע עליהם, עם הסודות הכי אפלים של נפשך. משם תעשה צעד אחד קדימה. מאמץ אחד קדימה. איך אפשר לחנך דורות שלמים להישגיות כשמטרת התורה הייתה בדיוק ההפך? כשהבן שלי מביא מבחן הביתה, שאני יודע שהוא התאמץ עליו ועבד עליו מאוד קשה וקיבל ציון 60, מה בדרך כלל אנחנו מגיבים? טוב, לא נורא, בעזרת השם, אולי פעם הבאה, אני מדבר על ההורים העדינים. אני לוקח את המבחן הזה ואני אומר לו, בני היקר, אני יודע שהתאמצת מאוד. אני מוציא את וליד ה-60 אני כותב פלוס 40 על המאמץ שווה 100. כי זו התכלית שלשמה נברא האדם, המאמץ. אנחנו מורגלים לחשוב שהמטרה שלנו היא להגיע להישגים. בגלל שאנחנו אף פעם לא מגיעים להישגים האלו, אנחנו מתוסכלים, אנחנו עצובים, אנחנו שבורים. על מה? כי לא הגעת להישג ההוא? שהגענו למצב ש-70% מהאוכלוסייה היו רוצים להיות מישהו אחר? יש כאן טעות בתפיסה. לא בתפיסה של איזה פרט הלכתי. בתפיסה של כל המהות. של מה אנחנו חיים, של מה אנחנו כאן. כאילו ההישגים זו המטרה, ומה לעשות? צריך להתאמץ. בדיוק ההפך. המאמץ הוא המטרה. המאמץ הוא התכלית. הוא רצון הבורא. נכון שמאמץ באופן טבעי מוביל גם להצלחות. אבל זה לא העיקר. אז זה אמרו חז"ל, יגעת ומצאת, תאמין. שואל רב חיים שמואלביץ, וכאן אני כבר מגיע למקורות. מה זה יגעת ומצאת, תאמין? הלא מציאה זה דבר שמגיע בהסך הדעת. ויגיעה זה עניין של מאמץ, של ריכוז, של התאמצות, יגיעה. אז איך אפשר לומר, יגעת, אתה מתייגע על דבר, אתה כל כולך מרוכז בו, ואז הוא מצאת, אוי, פתאום מצאתי, לא חשבתי על זה. איך זה מסתדר בכלל בעברית? אומר רב חיים שמואלביץ, זה ההסבר. האדם נברא בשביל להתאמץ, בשביל יגעת, זהו. מבלי לקחת בחשבון את ההצלחות, מבלי לקחת בחשבון את ההישגים, זה שורש המשנה באבות שעכשיו אנחנו בימים הללו משתדלים ללמוד את מסכת אבות. הבו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בשביל להתאמץ. זה נקרא יגעת. אם בסוף קרה גם שמצאת, זאת אומרת, אם אחרי כל היגיעה הגעת גם להישג כלשהו, הגעת להצלחה, הגעת ל... זה לא רק בתחום התורה, בכל תחום שהוא. הגעת לאיזה עבודה שמאוד רצית, קיבלת את המשרה הנחשקת. תדעי שזה בגדר של מציאה. זה מתנת שמיים. אין לזה שום קשר למאמץ שהתאמץ. המאמץ הוא חובתו של האדם. אם מגיעה גם הצלחה, היא בגדר של הוא מצאת, ממש כמו אדם שהלך בלי שום כוונה ומצא משהו. קיבל את ההצלחה במתנה, בסייעת הדשמיה, מאת הבורא. עכשיו אני הייתי רוצה, משותכם מאזינים יקרים, לתת כמה מקורות לתחום הזה שהוא כל כך ברור, אני קצת מרגיש נבוך בכלל לתת את המקורות, אבל מן הניסיון אני יודע שכשלא מביאים אותו, אז הוא חסר. אומר הגאון רבי יוסף יוזל הורוביץ, זצ"ל, סבא מנוברדוק. אני מקריא מעמוד ק"ע בספר מדרגת האדם של הסבא, סבא מנוברדוק. הדבר שאמרנו, שבהיות מבורר להאדם, שאין לו לעשות אלא מה שביכולתו. ומכאן ואילך יש עזר השם. וכל התביעה היא רק שיעשה מה שביכולתו. כל התביעה על האדם היא לעשות רק מה שהוא יכול. אחת הטעויות הגדולות מאוד והכואבות ביותר, בפרט בדור הצעיר, גם אצל אנשים מבוגרים, אבל בדור הצעיר בעיקר, זה שהדרך שבה חינכו אותנו היא או תהיה רב חיים קניבסקי, או שאתה סתם הרי פרחי, אתה לא שווה שום דבר. כאילו אין מדרגת אמצע. צריך ללמוד הרבה, להספיק הרבה, להצליח הרבה, כי אתה צריך להיות גודל, כי אתה צריך להיות גוין, כי אתה צריך להיות משהו מיוחד. אם אתה נכנס למקום עבודה, אני מדבר מחוץ לעולם התורה, נכנסת למקום עבודה, אם אתה לא תהיה הבוס הראשי, אז מה זה שווה? יש תפיסה כזו. כבר יש לזה שמות יפים, מעניינים, שמעתי. חינוך למצוינות, חינוך להישגיות, מימוש מלוא הפוטנציאל האישי האינדיבידואלי בעולם המודרני. כל מיני הגדרות מפוצצות, לך תתווכח איתם. כאילו, תופסים את העולם כשני קצוות. קצה אחד אומר, אתה בטופ, קצה שני, אתה לא שווה כלום. ועל זה אומר הסבא מנוברדוק במקום אחר, מבאר את הפסוק, כתוב שלעתיד לבוא, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. הגמרא דנה על הפסוק הזה. אבל הוא נותן פירוש מאוד מקורי לדבר. אומר, תאר לעצמך שיש לך סרגל, סקאלה, סקאלת ההצלחה בחיים. בצד ימין יש את הטופ שבטופ, גדול הדור, גאון עצום, צדיק כמשה רבנו. בצד השמאלי יש ירובעם בן נבט. רוב החינוך שלנו היום הוא על שתי הקצוות. או שתהיה משה רבנו, או שתהיה גודל, או שלך תעבוד בירקות למטה. תהיה יהודי טוב, תלמד משהו במינכן למעריב. זו טעות בתפיסה. התפיסה צריכה להיות ריבונו של עולם. להיות רב חיים קניבסקי, אני באופן אישי לא רואה את עצמי עדיין שם. לא יכול, לא יכול. לא רואה את עצמי יכול, לא שלא יכול במציאות. הלו הרמב״ם כותב שכל אדם הרשות בידו להיות כמשה רבנו. אבל בהרגשה, לא יכול. כמה אני יכול לשבת ללמוד? לא מסוגל. אז מה אומר היצר? אז תעזוב את הכל. לא, יש תשובה יותר מתוחכמת מן היצר. זה התשובה של המחנכים. זה לא שאתה לא יכול, אתה פשוט לא רוצה, אתה לא רוצה, זה חידוש, זה, יש כאן דין מיוחד בלא יכול, יש לא יכול, אתה לא, יש פה רמב"ם מפורש, מה זאת אומרת לא יכול? אבל התלמיד, הקטן, הצעיר, לא יכול לשאול את המשגיח משהו יותר מזה. ואני הייתי שואל את אותו משגיח, למה אתה לא ראש ישיבה? למה אתה לא גדול הדור, אתה בעצמך? זה עוד בעיה שאנחנו מדברים עם הילדים גם. בשפה כזו שאנחנו לא ממש מאמינים בה. מה זה אתה לא יכול? מה זה אתה יכול? אתה לא רוצה. מישהו מאמין שיש אדם שלא רוצה? יש אחד עלי אדמות שלא רוצה להיות גדול הדור? אם היו נותנים לך איזה כדור שאתה בולע אותו, אתה הופך להיות גדול הדור. לא היית לוקח אותו. מה? מה רע להיות גדול הדור? שוב פעם אנחנו מגיעים לנקודה הזו של התפיסה שלנו, שאנחנו רוצים להיות גדול הדור, אני רוצה את התוצאה, אני לא רוצה את המאמץ. ולא מבינים שהתפיסה היא בדיוק הפוכה לגמרי. אז יש מישהו שלא רוצה להתקדם? אבל התפיסה היא הפוכה. התפיסה היא הפוכה, התפיסה היא שאני לא שווה. זו הסקאלה, או שאתה גדול, או שאתה לא שווה כלום. אומר הסבא מנוברדוק, תעשה מה שביכולת, זה לא הוא, אני רק מביא אותו כמקור. יש מקורות, אמרתי, אני מרגיש נבוך להביא מקורות לדבר הזה, אם בכלל צריך להוכיח אותו. תעשה מה שאתה יכול. אתה לא יכול ללמוד 5 שעות ביום. חצי שעה אתה יכול? מה זה חצי שעה? תעשה צחוק? אז הוא לא לומד כלום, כי מה זה חצי שעה? מה זה דף היום? אני למדתי בישיבה, אני בן תירה. והוא עוד יגיד לי מה... הוא יגיד לי את הדף היומי, נו. אז מה האופציה השנייה? אז כלום. אז הוא לא לומד כלום כל היום. מגיע בין הזמן עם הפסקה. חודש הפסקה, מה רע? אתה לא יכול 5 שעות. אתה יכול 0.5 שעה. דבר ככה גם עם הבן שלך. אתה לא יכול 0.5 שעה. אתה יכול 20 דקות. קשה לך. אתה יכול 15 דקות. לא משוכנע, אולי 10 דקות. 5 אתה יכול, 2 דקות אתה יכול. אני לא סתם מעריך, אני יודע מה שאני עושה. גם 2 דקות של תורה, אתה יכול? תעשה. אין תביעה אם אתה מרגיש שאתה לא יכול, תעשה רק מה שאתה מרגיש שאתה כן יכול. זאת אומרת, אל תסתכל על הסרגל הזה, שבצד ימין יש את גדול הדור, ובצד שמאל את ה... אדם הנחות ביותר. יש עוד הרבה 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 מדרגות באמצע. קח לך אחת מהן. ובזה תימדד לעתיד לבוא. כך הוא מסביר את הפסוק, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע. תשובו עוד פעם על הסרגל הזה בין צדיק לרשע, ותראו, תבחינו טוב, שיש שם עוד הרבה הרבה סימונים של מילימטרים קטנים. בשום סימון של המילימטרים לא יכולת למצוא איזשהו מקום בשבילך להשתבץ שם? ואם כן מצאת ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, כן מצאת איזשהו מקום שאתה יכול לעשות משהו אחד קטן, אז גם זה ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. כי עובד אלוקים זה אחד שאומר לעצמו, אני יכול 2 דקות? אני עושה 2 דקות. לא מזלזל בזה. כי מטרת הבריאה היא תתאמץ. לא תצליח, בהחלט לא. תתאמץ. אם אתה מתאמץ, אם אתה עושה מה שאתה צריך, אפילו את המעט שבמעט, אז אתה מקיים את חובך האמיתי כלפי הבורא. נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב.
עכשיו איתכם על ימי ספירת העומר עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, והייתי רוצה אולי בחלק האחרון, השלישי והאחרון של תוכניתנו הזו, לתת איזושהי תמונה משלימה ולהתייחס לעוד עניין אחד. הסברנו ש ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בא ללמד את האדם שלא צריך להסתכל או על המקסימום אני מגיע להיות גדול הדור, או שאני לא שווה שום דבר. לא, בין הצדיק לרשע יש הרבה מדרגות ביניים. תמצא את המקום שם, כי זה מה שעושה את ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אבל אולי בתוספת לעניין הזה, הבטחתי עוד כמה מקורות. מביא הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו, פירוש, אולי גישה מאוד מעניינת לפסוק, ראי החיים נתתי לפניך. פרשת הבחירה בעצם מדבר על ראי החיים נתתי לפניך, החיים והטוב, המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. מה בעצם העניין? מה בעצם הסוד שעומד מאחורי הפסוק הזה? מסביר הגאון הרב דסלר זצל. ראי החיים נתתי לפניך, יש מושג שנקרא עובדות החיים. שני אנשים עולים לשמיים. אחד מהם היה בלבט פשוט, שם כיפה רק ביום שישי שבת בבית כנסת, עושה קידוש. יותר מזה הוא לא יודע כלום. אדם אחר היה אולי אפילו אחד מהגדולים, לא שאנחנו מבינים בזה, אבל היה אדם גדול. שניהם מגיעים לשמיים. בודקים שם, לא לפי רמת הידיעות בתורה, לא לפי אורך הפרק, ולא לפי צבע הסרט בכיפה. ממש לא. בודקים אותך רק לפי דבר אחד. מאיזו נקודה יצאת, ולאיזו נקודה הגעת בסוף חייך? כמה מאמץ השקעת בחיים שלך? יבוא אותו אדם פשוט, ויראו שהוא נולד במשפחה, משפחה של פשע, בשכונה של פשע, עם חברים לא טובים, זה מה שהוא ראה מגיל אפס. בשבילו ההתגברות הגדולה ביותר הייתה להגיד לחבר'ה שהערב הוא לא יוצא איתם לשדוד איזה חנות או לפרוץ לאיזה מקום, בגלל שהוא לא מרגיש טוב, לעשות את עצמו חולה. זה היה בשבילו התקדמות הירואית. אז נכון שבסוף חייו, נקודת הקצה שלו הייתה, שהוא שם כיפה ביום שישי שבת, הולך לבית כנסת. רק לשם הוא הגיע. אבל כמה מאמץ הוא שם בשביל להגיע מהדיוטה הכל כך כל כך נמוכה שאליה הוא נקלע שלא מרצונו. אברך שמנסה לבנות את החיים שלו, ואף אחד בעולם לא יודע שבילדותו הוא סבל מאבא כזה ומאימא כזו, ואני מדבר בלשון עדינה, וההתמודדויות שלו בגיל 40 זה התמודדויות אולי של ילד בגיל 17, והוא מתוסכל מעצם זה שהוא צריך להתראות, הוא צריך להילחם בשביל להיות בן אדם, וכואב לו על זה, והוא סובל מזה. אבל הוא מחזק את התפיסה הנכונה. נבראתי בשביל המאמץ. מה זה משנה אם המאמץ שלי הוא להתרומם מתוך האפר לכמה טפחים מעל הקרקע, או שהמאמץ שלי הוא ללמוד עוד סוגיה בשס. יש אחד שנולד בן של ראש ישיבה. כל החיים שלו באווירה של תורה, זה מה שהוא ראה בבית, זה מה שהוא ראה ברחוב, זה האווירה שבה הוא גדל, אלו היו השכנים שלו, זו הייתה האווירה שלו. הוא נשאב לתוך ים התורה, והתחיל להתקדם. אז נכון שההתמודדויות שלו, הניסיונות שלו, היו ברמה הרבה יותר גבוהה. הוא נמצא אי שם בקצה הפסגה, מנסה לטפס עוד ועוד. אבל מה השם היהודי השני שנולד בבית, במשפחה כל כך גרועה, באווירה כל כך קשה, גם הוא עושה מאמץ. אז נכון כששניהם מסיימים את חייהם, זה סיים אותם בפסגת ההר, וזה סיים אותם בקושי על הצלע הראשונה של ההר, אבל בשמיים בודקים כמה כל אחד התקדם. הוא נולד בעלייה, כמה הוא התקדם? חצי מטר. זה נולד בתהומות, התקדם עשרות מטרים. נכון שהוא לא הגיע לדרגה של ההוא, מבחינת ההישגים, מבחינת מה שרואים בחוץ, אבל כמה מאמץ הוא עשה. כך מסביר הרב דסלר את הפסוק, ראה החיים נתתי לפניך, את עובדות החיים אתה לא קובע. אף אחד מאיתנו לא בוחר באיזה בית להיוולד, לאיזה הורים, לאיזו עדה, לאיזו משפחה, לאיזו אווירה. זה לא בידיים שלך. את זה נתתי לפניך. העבודה שלך היא, ובחרת בחיים. מתוך המקום שבו אתה נמצא, מתוך אותו מקום נמוך, מתוך אותם התמודדויות שמתסכלות אותך, אתה בגיל 40 וההתמודדות שלך היא לקום מוקדם בבוקר. אבל זה מה שאני מבקש ממך, אומר בורא עולם. זה מה שאני רוצה ממך, לא רוצה ממך גרם אחד יותר. את המקום הטבעי שלך אני קובע. העבודה שלך היא רק מכאן תתקדם מעלה. זה המסלול שלך, זה מה שאני רוצה. ומכאן לעוד נקודה אחת משלימה. איך מתמודדים עם כישלונות? בפרט בחורים בגיל של ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, שברוך השם אנחנו בחורים ערכיים, והכישלון הוא מטריד אותנו, הוא מהווה לנו מקור לצער. כשבא אליי בחור בוכה על איזושהי נפילה, על איזשהו קושי, על איזשהו צער, נכשלתי, אני אומר לו, תחייך, אתה מחוסן. כשאתה הולך ברחוב, ויש בורות נסתרים מעיניך, אתה לא יכול לדעת איך תגמור את הנפילה. אתה חושש, אתה מפחד. אבל אם נפלת בבור, גילית אותו, ראית אותו, אתה מחוסן מפניו. אתה כבר יודע איך זה נראה. אתה יודע איך זה נראה מרחוק. אתה יודע איך לא להתקרב בפעם הבאה. הכישלון מקדם אותך. אני רוצה להקריא מספר מדרגת האדם, לחזור לספר מדרגת האדם של הסבא מינו ורדוק. להקריא מעמוד קצ"ג. ונמצא שהמכשול בשביל המבקש הוא באמת נר, שעל ידו ימצא הדרך הנכון. כמו שאמרו חז"ל, אין אדם עומד בדבר אלא אם כן נכשל בדבר. והוא מפני שבזה יש לו ברור, עכשיו הוא כבר מכיר את הבור, שאם ינסה לנטות במקצת מן האמת, ייפול ממדרגתו. ולכן הוא יודע לקום מן הנפילה הזו, כמו שכתוב, שבע ייפול צדיק וקם. יען כי מהנפילה גופה, איננו יוצר לו דרך לחיות על פיה, אלא אדרבה, התברר לו מן הנפילה כי לא זו הדרך, ואין לך טובה יותר גדולה מהבירור הזה. אף אחד לא רוצה כישלונות, אף אחד לא רוצה ליפול, אבל בשורה התחתונה אין לך טובה גדולה מנפילה. ואז תהיה נפילתו עוד עזר וסיוע גדול להביקוש שלו, שעל ידה יתברר לו מה הוא חזק, מה הוא רפא, או מה הוא נמדד כראוי, ומה הוא יותר מן המידה. ועל זה אמרו חז"ל, כי המכשול אור הבהיר. מכשול זה אור. מכשול מחשל אותך לפעם הבאה. זה דבר שאנחנו צריכים לאמץ. אם לא לנו, לילדים שלנו. את הילדים הרבה יותר קל לחנך על זה, אבל אנחנו צריכים להאמין בזה. כל פעם שנכשלת, או כל פעם שנפלת, או כל פעם שזה לא הלך לך, תסתכל על הצד הטוב שבזה. כי המכשול אור הבהיר. מכאן אתה יודע איך להתקדם הלאה, מכאן אתה יודע איך לקום, מכאן אתה יודע איך להתנער, בגלל הנפילה. ילד קטן, אומרים לו, תיזהר, תחצה את הכביש רק במעבר חצייה. הוא מקיים, כי ככה אמרו לו המבוגרים, הוא לא באמת מבין. אתם יודעים מתי ילד באמת קולט את החשיבות של מעבר חצייה? מתי הוא קולט את הסכנה שבכביש? רק כאשר הוא ירד לכביש, חלף רכב שכמעט פגע בו, אז הוא חש את זה, הצמרמורת הזו, הסימור השיער הזה, הוא ההפנמה, כביש מסוכן. ולכל ילד זה קרה, וזה קורה לכולם, כי זה רחמים מעת הבורא כדי שנפנים את זה. מי שאף פעם לא חטף איזה זרם קל מן החשמל, לא באמת יודע להיזהר ממנו. כי המכשול אור הבהיר. המכשול אור הבהיר. כשאתה נכשל, כשאתה מרגיש את הזרם, מאחר אתה כבר אדם אחר לגמרי. תאמר את זה לבן שלך, במקום להגיד לו, עוד פעם נכשלת, נו, טוב, מה יהיה איתך? השם יעזור, אני אתפלל, אני אבקש ברוכה בשבילך. זה הגישה. ונסיים בפסוק. אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי, קמתי, כי ישב בחושך, השם אור לי. מה אומר הפסוק? אל תשמחי אויבתי לי. מי זה האויב של האדם? זה המידות הרעות, היצר הרע. כל מה שמנסה למשוך אותנו מטה. והצליח, כי נפלתי. לא, אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי. קמתי, כי ישב בחושך, בחושך הרוחני. השם אור לי. אומרים חז"ל, לולא נפלתי, לא קמתי. אי אפשר לקום אם לא נופלים. אי אפשר ללמוד מה זה חוויית הקימה, חוויית ההתגברות, אם לא שנפלתי. לולא נפלתי, לא קמתי. לולא ישבתי בחושך, לא היה השם אור לי. כל תפיסת החיים שלנו, כל התפיסה של הראייה היא דווקא על הניגוד. אם כל העולם היו יפים, לא היינו מבינים מה זה כיעור, נכון? אם כל העולם היה רק אור, לא היינו יודעים מה זה חושך. אם אתה לא יושב בחושך, לעולם לא תרגיש ולא תראה את אורו של הקדוש ברוך הוא. אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי. לולא נפלתי, לא קמתי. בלי נפילה, אין חוויה של קימה. לולא ישבתי בחושך, אם לא שראיתי את החושך, לא היה השם אור לי. מעולם לא הייתי משיג מהו אור האלוקים האמיתי. אני רוצה להודות לטכנאי היקר שהתחלף כאן, נתי חדד. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, על האזנתכם הנעימה לתוכניתנו. תודה רבה לבצלאל כהן, מנהל התוכניות, לאבי רוזן, מנכ"ל הרדיו. כאן איתכם הייתי אברהם ברזילאי, ובעזרת השם עוד נשוב ונשתמע כאן בתוכניות נוספות. רק אומר לכם שבעזרת השם, אם תרצו לשלוח תגובות, או אם אתם בחורים שרוצים לשתף דברים שנוכל להשתמש בהם כדי לעזור לאנשים אחרים, או חוויות שלכם, חוויות ילדות וכדומה, תוכלו לשלוח את זה לאברהם, כמו שזה נשמע, אברהם עם פעמיים M בסוף, 18, strudelgmail.com. תודה רבה לכם, עוד נשוב ונשתמע. שלום שלום.